פרשת בו, פרשת בו יש בה בלב הפרשה את מכת בכורות, ומכת בכורות יש בה משהו שונה מכל המכות שיש בה לפני כן. השוני הוא שמשתמע מתוך התורה הקדושה שלא רק המצרים אמורים למות מחמת מכת הבכורות, אלא שגם עם ישראל יכול למות. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל בפרק י"ב פסוק י"ג, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. וכן בפרק י"ב פסוק כ"ג כתוב, וראה את האדם על המשקוף ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל ביתכם לנגוף. מכאן אנחנו לומדים שהיה מקום למשחית להיכנס, אילולי שמרחנו את הדם על המשקוף. והדבר הזה הוא מאוד קשה, מכיוון שלכאורה מי שאמור להיות מוכה זה מי שהוא רע, ומי שטוב לא אמור להיות מוכה. וכך אנחנו רואים בחלק מהמכות הקודמות. למשל, במכת הדבר נאמר, וישלח פרעה והנה לא מת מקנה ישראל עד אחד. במכת הערוב כתוב, ויפלא השם, ויפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה. ושמתי פדוד בין עמי ובין עמך. ובמכת החושך כתוב, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ולכן הייתי מצפה שכך יהיה גם במכת הבכורות. ממילא אתם איתי? אני הייתי בתוך התנ"ך. אתם איתי? וממילא צריך להבין מה פתאום מכת בכורות צריך למרוח את הדם כדי שיהיה סימן. השאלה הטובה בערך? והתשובה היא כנראה בגלל מה שכתוב בפרק י"א פסוק ד', שם כתוב, ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. מה פירוש אני יוצא בתוך מצרים? בעברית של ימינו זה לא מילים, זה לא מתחבר משפט כזה. אני יוצא בתוך מצרים. הכוונה היא, אני מתגלה בתוך מצרים. מה פירוש אני יוצא? אני יוצא מהסתתרותי. ומתגלה בתוך מצרים. המילים האלה, אני יוצא מהסתתרותי. כן? המילה יוצא, זה הופך להיות נמצא, זה מתגלה. כך אומר הלשון. אני יוצא בתוך מצרים, אני מתגלה מתוך, אני מסיר את המסכים והכיסויים שבהם אני מסתתר, ואני יוצא בתוך מצרים. המשפט הזה הוא דרמטי. כי מצרים זה מקום שנחשב למקום של טומאה. במקום אחר, התורה קוראת למצרים ערוות הארץ. וכתוב כאן שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הולך להתגלות בתוך מצרים. מכאן בא להגדה ואמר את המשפט המפורסם הבא. אני יוצא בתוך מצרים. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ולא השליח. אני השם, אני ולא אחר. זוכרים את זה? מהגדה של פסח? לנו, אצלנו הבית שרים את זה. אני ולא מלאך. אצלכם לא. אוקיי? אני ולא מלאך. מה פירוש אני ולא מלאך? אז אני יודע שאתם חושבים שזה אני, ואני לא שולח מלאך אלא אני בעצמי. תהיו יותר עמוקים. אני ולא מלאך פירושו, מלאך, שרף ושליח, זה כיסויים של השם. השם פועל בדרך כלל, כל בוקר השם יאיר לעולם. איך השם יאיר לעולם? לא לבד. הוא לא יכול להגיד אני ולא אחר. הוא שולח לבושים וכיסויים. למשל, הוא שולח את השמש. הכוכב החמוד הזה, שאנחנו קוראים עליו, אנחנו אוהבים אותו, שמש. הוא מלאך של השם. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לבוא ולהגיד כל בוקר אני ולא מלאך. זה לא נכון. אתה שולח מלאך ששמו שמש. אני ולא מלאך פירושו, אני מתגלה... והכוונה היא שיש כאן איזשהו הערה גדולה של השם. עכשיו, אנחנו קוראים למכת בכורות, מכת בכורות. אולי, וכנראה זה לא סתם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא מת כל בכור בארץ מצרים. לא דיבר על יותר מזה. אבל האם כשקרתה מכת בכורות, אנשי מצרים חשבו שרק הבכורות ימותו? לא. משום שכתוב בפרשה בהמשך, בפרק י"ב פסוק למד, ויקום פרעה לילה ובכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שמת, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו וצאו מתוך עמי, גם אתם וגם בני ישראל, וכו'. פסוק למד ג', אליו התכוונתי בעיקר, ותחזק מצרים על העם, אני מיוד ב' למד ג', ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו, מי אמרו? העם המצרי, מצרים, כי אמרו, כולנו מתים. מה אתם דואגים? אתה בכור? לא. אז מה אתה דואג? מה זה כולנו מתים? אלא הם חשבו, אולי זה גם אנחנו. אבל למה? הרי אני לא יודע מה כולם ידעו, יכול להיות שלא כמה ידעו, אבל נגיד פרעה ידע, כן, פרעה אמר, מת כל בכור? אמרו לו, אמרו לו יותר מזה. אבל אני רוצה לטעון, ולא אומר את זה לפי עצמי, אלא לפי בעל הלשם, שזה לא רק שהם אמרו כולנו מתים, אלא שהם הרגישו. בעזרת השם לא תרגישו כך לעולם. אבל אני לא יודע מה מרגיש אדם שמרגיש שהוא עומד למות. כלומר, את הרגשת החנק, המחנק, חוסר היכולת לנשום לרווחה, ולא יודע, דיברתי על תחושות פיזיות, אני לא יודע מה זה תחושות רוחניות, שלא יודע אותן ולא... אני מקווה שאני לא יודע אותן בצורה פשוטה כזאת. אבל המצרים אמרו, כולנו מתים. מה אני לומד מכאן? שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה, אני יוצא בתוך מצרים. כלומר, ובמיוחד כאשר מדובר ב... ניגוד כזה בין אני יוצא, אני מתגלה, כן, דרך אגב, זה נאמר במגיל, בהגדה, במורה גדול, במראות גדולים, במראה גדול, כן? ככה דורשים חז"ל. אז זה, כאשר יש גילוי של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה ללא לבושים וכיסויים, יש פה אור אלוקי עצום, אור אלוקי עצום, עד הרע, מצרים, מתפוגג. כשיש אור גדול, אז זה כמו אש ששורפת ומחלה את כל הקוצים. כלומר, לא, המצרים, מצרים, לא יכולים לעמוד לפני אותו גילוי שכינה, והמציאות שלהם מתפוגגת. לא יראני האדם ויחיה. זה הכוונה, נכון? לא יראני האדם, פסיק, וחי. לא אדם וחי, לא יראה אותי. לא יראני האדם והמשיך לחיות. אנחנו רואים את זה בתנ״ך, שכאשר אנשים ראו מראות אלוקים, הם חשבו שהם מתים, או שהם ימותו, כמו עם ישראל מהדר סיני, ועוד יש דוגמאות, לא משנה עכשיו. וככל שאתה יותר רחוק מהשם, ככה אתה פחות יכול לעמוד מול הגילוי הזה. מה, האם יש לי הסבר לזה? למה שאני אמות אם אני רואה מראה גדול? אז אני לא יכול להסביר לכם בדיוק, אבל אני מבין שזה קשור למושג של ברגע שיש גילוי כזה גדול של השם, אז הפנימיות של הנברא רוצה לצאת אל השם, מבחינת הנשמה שלו רוצה לצאת, ואם הגוף שלו לא קשור לנשמה, אז הגוף מתפוגג ונוצר המוות. לכן אם הוא צדיק מאוד גדול, אז הוא יכול לעמוד מול ראיית השם ולהמשיך לחיות. זה בגדול מה שיש לנו לכאורה בתנ״ך. יוצא עכשיו, ואז מגיע החידוש שאנחנו רוצים לחדש פה, שעולה מתוך הפסוקים, שגם עם ישראל היה צריך בעצם כביכול למות במכת הבכורות, כמו המצרים. והדבר הזה הוא לא רק כמו שמקודם אמרתי נרמז בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מארגן הצלה לעם ישראל בדמות האדם הזה וכולי, אלא גם ככה משתמע בפסוקים רבים בהמשך החומש, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר, למשל כשהקדוש ברוך הוא מדבר על בחירת הכהנים, הלוויים, בתחילת חומש במדבר, הלוויים נבחרו במקום הם נבחרו הלוויים. במקום הם נבחרו הלוויים? במקום הבכורים. ולמה הבכורים אמורים להיות? כי, כמו שכתוב בתורה, למשל, אני קורא לכם למשל פסוק בחומש במדבר פרק ח', נתונים הם עלי מתוך בני ישראל תחת, במקום פטרת כל רחם בכור, כי לי כל בכור בבני ישראל, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. זאת אומרת, אני השם פדיתי אותם, את הבכורים של ישראל, ממוות של מכת בכורות, ולכן הם שייכים לי, כי אני כאילו, מה שנקרא, אני הצלתי אותם. אם אני עכשיו מציל אותך, אז אתה שלי. כן? מופיע כמה פעמים בתחילת חומש במדבר. קרא עוד פסוק בחומש במדבר, וזה נעצור. לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל תחת, במקום כל בכור. למה? כי לי כל בכור. ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, לי יהיו. מכאן משתמע, בעצם מכת הבכורות, שעכשיו אנחנו יודעים שזה נחמד שיש לנו מידע מקדים, שזה מכת בכורות, הבכור בתור המייצג את כולם. אבל בעצם מכת הבכורות זה מכת כולם. כמו שהמצרים אמרו, כולנו מתים. ולא רק מכת המצרים, אלא גם אמורה להכות בעם ישראל. משום שמי ראוי לעמוד מפני גילוי השם, ובעצם הכל היה צריך, הכל היה צריך להתפוגג ביום הגילוי של אני יוצא שווה, אני מתגלה בתוך מצרים, וזה שונה מכל המכות, זה לא דומה לכל המכות. הכל היה צריך להתפוגג, והקדוש ברוך הוא פדה את כנסת ישראל ממוות. ולכן עם ישראל נהיה של השם. כן? זה המשמעות. זה מה שעולה מתוך פשוטם של פסוקים. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אדם מציל את עם ישראל מהמשחית? כי בעצם מה שמתואר כאן, מתואר כאן בצורה מאוד 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 ציורית. מתואר כאן ככה. וראה, ועבר השם לנגוף את מצרים. וראה את הדם על המשקוף על שתי המזוזות. ופסח השם על הפתח. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. לא ייתן מי? הקדוש ברוך הוא. למי? למשחית. לבוא אל בתיכם לנגוף. כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב על הפתח של בתי ישראל הבנתם? זה הקדוש ברוך הוא. לא נותן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ומה הכוונה? הוא פסחתי על הפתח. רוב העם מפרש פסחתי ודילגתי. אבל רש"י כותב שיש שני פירושים, ולא ניכנס למה שניים, ואחד הפירושים זה וחמלתי. כלומר, להפך, הקדוש ברוך הוא חומל על הבתים, הוא מדלג לא מבית מצרי לבית מצרי, הוא מדלג מעל הבית היהודי. לא, להפך. הוא מדלג מבית יהודי, עברי, לבית עברי אחר, כדי להגן. בדבר הזה הוא בעצם לא רק מגן על עם ישראל, אלא כביכול לוקח אותם. אתם יודעים שהנביא ישעיהו, בימים שבהם אשור כבשו את הארץ, ניבא את הנבואות הגדולות על הצלת ירושלים, והנביא ישעיהו השווה את הצלת ירושלים בימי סנחריב, ליציאת מצרים. ואחד הפסוקים היפים זה כציפורים עפות יגן, אני לא מדייק במילים, כציפורים עפות יגן השם על ירושלים, גנון ופסוח שנייה אחת, אני נמצא איזה נחמד. ישעיהו פרק למד א', פסוק ה', כציפורים עפות. כן, יגן אדוני צבאות על ירושלים. גנון והציל, פסוח והמליט. המליט זה מילט, כמו שיש היום מילוט, חילוץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעיני ישעיהו כמו ציפור שעפה על מצרים, וכשהמשחית מתקרב לבית עברי, הציפור רואה את הדם, והיא נוחתת על הבית ואוספת אותו. ככה הקדוש ברוך הוא אוסף את עם ישראל, אז זה נאמר, ועשה אתכם על כנפי ישרים. בסדר? כשאני שואל את השאלה, זה לא הוגן. איך הפתרון שנתנו לעם ישראל הציל אותם? מה קורה בתוך הבית הזה שמציל את עם ישראל? אני חוזר עוד פעם על מבנה השיעור בינתיים, שאם איבדתם אותי, אז אני חוזר ואומר. מכת הבכורות שונה מכל המכות, לפי פשוטו של מקרא, עם ישראל גם אמור להיפגע ממנה. הסיבה היא כי השם יוצא בתוך מצרים, זה לא מכה רגילה, זה לא, הקדוש ברוך הוא מתגלה, והמוות הוא כתוצאה מהארת פניו של השם ללא מסכים, גילוי עצום של השם שגורם לכל מי שלא ראוי למות, הסברנו קצת למה. וגם עם ישראל לא אמור לחיות בעקבות הגילוי הזה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל איזשהו מקלט, מרחב דירתי מוגן, וזה הבית. ותיארנו איך שהקדוש ברוך הוא בעצם יכול להגן בזכות הבית. ואני רוצה רק לציין עוד פסוק אחד לסיום, שתבינו כמה שזה מה שכתוב פה. כתוב למשל בפרק י"ב, פסוק י"ב, אתם מגודת עוזבת, לא אתם אדם אשר בסף, הגעתם אל המשקול, שתהיה מזוד בני השלב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מה המשמעות של הפסוק הזה לפי מה שאמרנו עכשיו? מה זה ואתם לא תצאו איש מפתח? השתגעתם. לצאת מפתח הבית זה כמו לצאת ממרחב מוגן. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אני שואל את השאלה, מה ההגנה שיש בתוך הבתים האלה? איך הם הופכים אותנו להיות ראויים מול אני השם שיוצא בתוך מצרים? הרי אנחנו לא ראויים. היינו צריכים למות. אז מה פה הפתרון? התשובה היא שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז מי שהוא רחוק מהשם הוא מת, הוא לא עומד. אז מי שנמצא עם השם, אז הוא מתרומם. היסוד הזה נמצא בכל התנ״ך. למשל, הוא נמצא מאוד חזק בהפטרה של הנביא מלאכי, שמאוד מאוד מחוברת פה לסיפורים, אבל לא... אף משתמש בהפטרה הזאת בשביל לחדד את ההבנה. לא ניכנס אליה, אומר הנביא מלאכי, כי הנה היום בא בוער כתנור. היום הגדול, היום של הגאולה, היום של העתיד לבוא, שהוא התגלות השם. היום הזה הוא בא, הוא זורח, בוער כתנור. זה נקרא להוציא חמה מנרתיקה, בלשון חז"ל. והיו כל זדים וכל עושי רשעה, קש, וליהת אותם היום הבא, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. כלומר, הרשעה תשרף כמו קש בפני אש, ואילו מי שלא רשע, וזרחה לכם יראי שמי, שמש, צדקה, ומרפא בכנפיה. כלומר, כלשון חז"ל, צדיקים מתעדנים, ורשעים נשרפים בה, בשמש, של השמש הזאת שיוצאת מנרתיקה. אז, 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 אז הפסוקים האלה במלאכי הם רומזים להתגלות השם. הם רומזים למה שקרה בליל יציאת מצרים. יש התגלות של השם. ומי שקרוב להשם, אז זה מעדן אותו. ומי שרחוק מהשם, זה שורף אותו. ולכן מה שצריך זה לראות איך הבית הזה הופך אותנו לקרובים להשם. האם, מה פתאום הופך להיות הגנה? והתשובה היא שהבית הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. מילת, המילה המנחה בפרק י"ב, שמופיעה פה פעמים רבות, גם כשלא היינו מצפים, זה המילה בית. מה קורה בבית הזה? בואו נראה, למשל הפסוק ג' כתוב, דברו אל כל הדת, אני רוצה להדגיש לכם את המילה בית, אז שימו לב. בפסוק ג' כתוב, דברו אל כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש זה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. רק רגע, למי שלא יודע, רק נסביר מה זה הבית הזה. נגיד בעל פה קודם, לפני שנראה את הפסוקים. בזמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה במצרים, כנסת ישראל, העבריים, כל אחד אמור להיות מכונס בתוך ביתו. כאשר היה שה, שהוכן מראש מיום יויוד בניסן, והשה הזה הוא נשחט באחרי צהריים של ליל תתבר, כן, ביהודה ליד אחרי צהריים. ואז שוחטים אותו בבית. וכן, תחשבו, אדם נספק בבית. אל תחשבו על בתים כמו שלנו, שיש רצפה, כן? יש אדמה בבית. אדם נספק בבית, וחלק מהאדם נתפס בכלי, וכלי הזה נקרא סף, ומצווים למרוח את הדם בשלוש נקודות, והם על המשקוף ועל שתי המזוזות. ואחר כך יש, בלילה הזה יש סעודה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. הבשר נאכל באופן של צלי אש, ונאכל עם לחם מיוחד שנקרא מצות. כרגע זה לא קשור לסיפור של יציאת מצרים, שהם לא הספיקו לאפות לחם וזה, אלא יש להם את המאכל המיוחד הזה ואת המרורים, לא משנה עכשיו מה זה. לא תתירו ממנו עד בוקר, והנותר עד בוקר באש תשרופו. אסור לצאת חוץ מהמקום, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. מה זה מסיבת העל האש שעושים שם? תשובה, זה לא מסיבת על האש, כמו שעושים בישיבה על ימין ועל שמאל. אלא מדובר פה בקורבן. אז אם זה קורבן, איפה בית המקדש? איפה כהנים? כהנים אתה שואל? אין כהנים. בכל בית יש כהן. מי הכהן הביתי? או בעל הבית, או תן אחד אחר. הבכור! הרי ברור שהעבודה בבכורות, כמו שאנחנו רואים אחר כך בערב במתן תורה, לא משנה, נערי בני ישראל. ויש פה בכל בית, יש איזה כהן. ובעצם המשמעות של, של הבית הזה עכשיו, שהוא הופך להיות בית מקדש. כלומר שעם ישראל ברגע הזה בליל הפכו את הבתים שלהם לבתי מקדש. כלומר למקום הקרבה ועבודת השם. עכשיו אפשר לראות את המריחת הדם כאקט נוסף. זה לא זריקת הדם, כביכול, פתח הבית הוא מעין פתח אוהל מועד. בכל ספר ויקרא, פתח אוהל מועד זה מקום המזבח. תבדקו. אז אפשר להסתכל על פתח הבית כמקום המזבח. אבל אפשר להסתכל על זה גם אחרת. כי אנחנו יודעים שבכל מקום בתורה, אגודת אזוב משמשת ל... זה מברשת, מברשת של אזוב, של הצמח הזה אזוב. ובכל התורה זה נחשב, השתמשות באזוב, זה תמיד לצורכי טהרה. כלומר, למשל, בטהרת המצורע כתוב את הציפור אחרי יקח אותה ואת עץ הארץ ואת האזוב ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ועיזה מזים בעזרת אגודת אזוב וכן לגבי טומאת מת שמזים את אפר הפרה אדומה את מי אפר פרה אדומה בעזרת אגודת אזוב. זאת אומרת שהמשמעות של מריחת הדם בעזרת אזוב זה לא רק בחינה של זריקת דמים על מעין מזבח ביתי, אלא זה גם משמעות של טהרת הבית. מטהרים את הבית כדי שיהיה ראוי להקרבה. כל משפחה היא מעין עם ישראל קטן. ועם ישראל פה עכשיו עובד, מקריב קורבן להשם בלב ארץ מצרים ברגעים של התגלות השם. זאת אומרת, אם נחשוב על זה בצורה יותר עמוקה, מקום הכי רחוק ממצרים זה בית המקדש בירושלים. למה זה המקום הכי רחוק? אני רואה את זה בהגדה של פסח. שם כתוב את הפיוט דיינו. אילו הוציאנו ממצרים, ולא, 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 על אחת כמה וכמה שהוציאנו מצרים ולקח אותנו במדבר והביא אותנו להר סיני ואני מדלג על כל המדרגות עד שהביאנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה. זאת אומרת שבית הבחירה זה הסוף של המסע. סליחה, יוצאים מצרים. מה היעד של יציאת מצרים? מה היעד הסופי? כשאתה יצאת ממצרים, מה כתבת בווייז? יותר מזה. ירושלים, בית המקדש. בעצם אפשר להגיד, ארץ ישראל, שיהיה חצר של המקדש. כן? בית המקדש בירושלים. עכשיו מה יוצא? אנחנו עכשיו בתחילה, אנחנו עכשיו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים? במצרים. אבל עכשיו שאנחנו במצרים, אנחנו הופכים את הבית שלנו בלשון לועזית אקס-טריטוריה. תראו את המושג. כלומר, אנחנו אמנם במצרים, אבל אנחנו בפלנטה אחרת. אנחנו, אתה מסביב יאום הסער. אבל פה בתוך הבית, עם ישראל נמצא בבית המקדש בירושלים. המשחית יכול לפגוע במצרים. הוא יכול לפגוע בכל מי שנמצא במצרים. אבל מי שלא נמצא במצרים, אלא נמצא איפה? בארץ ישראל, בירושלים, בחצרות ירושלים, ואוכל שם פסח, אז הוא בעצם נמצא בצל ידו של השם. הוא מהצד של השם, הוא לא מהצד של הבריאה, הוא מהצד של הבורא. הוא לא במצרים, הוא במקום הכי גבוה. במקום הזה אי אפשר למשחית להשחית, אי אפשר לגעת בו. ולכן עם ישראל בעצם איך הוא מוגן? הוא מוגן בגלל שעם ישראל לא מגדיר את עצמו כנמצא במצרים. דרך אגב, זה כבר היה ביציאת מצרים הראשונה. מה זה יציאת מצרים הראשונה? יציאת מצרים הראשונה זה יציאת לוט מסדום, כידוע למי שלמד לעומק שם את הסיפור. ושם אותו דבר, הכל שם זה יציאת מצרים, ושם כידוע אשת לוט היא לא נפרדת ממצרים ולכן מסדום ולכן היא מתאחדת עם העונש של סדום וללוט אומרים אל תבית לאחוריך תבית אחריך והוא עושה את זה אז הוא יוצא אז עם ישראל אל תצאו איש בטח בתועת בוקר אל תצאו איש בטח בתועת בוקר זה לא רק יש רוח פרצים בחוץ אל תצאו זה אתם לא שייכים למצרים ואתם נמצאים בארץ ישראל, ולכן אתם מסולקים מהמקום הזה. ולכן המשחית לא יכול לגעת ולהשיג אתכם. אבל רק רגע, אבל אנחנו ב... אנחנו לא באמת שם. הרי אנחנו, הרי אמרת כרגע שהיינו כן יכולים להיפגע. אז נכון, אז אנחנו נכנסנו לבית ועשינו זה, אבל מה? בוא נראה את זה, בוא נצנע את זה טיפה יותר לעומק. אבל רגע לפני שנמשיך טיפה יותר לעומק, אז אני רוצה להקריא לכם את התרגום המפורסם של יונתן בן עוזיאל לפסוק בערב מתן תורה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני מתרגם את התרגום, כלומר, התרגום כתוב בארמית כידוע, תרגום יונתן בן עוזיאל, כלומר, התרגום הירושלמי של הפסוק בפרק י"ט בשמות, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר התרגום הירושלמי, ואני מתרגם לעברית את התרגום. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, ונסעתי אתכם על עננים כעל כנפי נשרים מרעמסס, והובלתי אתכם למקום בית המקדש, לעשות שם הפסח. ובאותו לילה השבתי אתכם לרעמסס, ומשם קרבתי אתכם לאולפן אורייתא, אליי. כלומר, יש כאן מדרש של מופיע בתרגום, מופיע כמובן במדרשים אחרים, תרגום למדרש, שבליל פסח הקדוש ברוך הוא נשא אותנו על כנפי נשרים, שזה ביטוי ציורי, כביכול, לירושלים. זאת אומרת, הרי יש כאן תיאור של הקרבה ושל אכילת הפסח. והרי אנחנו יודעים שקורבן פסח זה קורבן, וקורבן נאכל בירושלים. וככה זה יהיה בפסח דורות. כל עם ישראל עולה לרגל ואוכל את הפסח ועושה את הפסח בירושלים, ובליל פסח בכל גג ובכל פינה ובכל חדר ובכל אולם יושבות משפחות, משפחות, ואוכלות, עושים מדורה ואוכלים את בשר הפסח ושרים הלל. אז התרגום אומר, כל זה היה בליל יציאת מצרים. באותו לילה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצל יש ומצות למאורים אוכלו. באותו לילה, עם ישראל טס לירושלים, ועם ישראל ישב כבני חורין, ואכל את הפסח ושר את הלל. ואז מסתכלו על השעון, אמרו, חבר'ה, עוד דקה שיציאת מצרים, תחזרו מהר למצרים. וחזרו מהר למצרים, באותם נשרים, ואז התחילה יציאת מצרים. המשמעות של המדרש הזה היא מאוד עמוקה, ולא נדבר על כל המשמעות שלו, רק נסביר שהוא, המדרש הזה, לוקח אותנו בצורה הכי תיאורית, ציורית, אל ההבנה שהם לא נמצאים במצרים. בעצם, המסע הושלם. רק צריך פשוט להתחיל אותו מחדש. כן? יש לזה משמעות מאוד עמוקה שבעצם אומר בעל הלשם. אנחנו מדברים על התגלות השם ללא לבושים. מתי קדוש ברוך הוא יתגלה בצורה הכי מפורשת שהוא יתגלה בעולם הזה? מתי? בגאולה השלמה. איפה זה? בארץ ישראל. איפה? בירושלים. איפה? בבית המקדש. בלילה הזה יש, אני יוצא בתוך מצרים, מה שמתגלה, אז הוא מתגלה כמו הגילוי הגדול ביותר שלו, שבאמת המקום האמיתי שלו הוא בירושלים, ובאמת מי שיספוג את זה בירושלים יחיה, מי שסופג את זה במצרים, במדרגת מצרים הוא מת, אבל עם ישראל ניצול מזה, כי עם ישראל שייך למקום האמיתי שבו הגילוי הזה מאפשר את החיים, וזה בירושלים. אבל אני חוזר לשאלה שאלתי לפני דקה, אבל באמת הם לא היו במדרגה עם ישראל, מה קורה פה? בואו נדייק את זה יותר. פה נכנס העניין של ואכלתם אותו בחיפזון. תראו, אחד הדברים המעניינים בפסח מצרים, שזה בניגוד לפסח הדורות, אתם יודעים כמה שפסח הדורות אנחנו יושבים, אמנם כרגע אנחנו יושבים באשדוד, אבל בעזרת השם, בפסחים שיבואו עלינו לטובה, נזכה לשבת בירושלים. אז אנחנו יושבים בנחת. אפילו קוראים לזה מסובי. אבל בליל יציאת מצרים, יש משהו אחר. כתוב, וככה, פרק הזאת פסוק ד', וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, ומקלכם בידכם. איך צריך לראות, איך אוכלים את הפסח? בחיפזון. הנקודה פה, כן, חיפזון זה לא בלשון של לאכול ככה בלי חס וחלילה, אוכלים ככה. אלא הכוונה היא לאכול אותו בדריכות. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. כלומר, צריך לאכול אותו כאשר... למה צריך אותו עם הנעליים ברגליים? למה נעליים ברגליים? משום שאתה צריך לעשות את כל מה שאתה יכול לקראת היציאה. משמעות הדבר היא שאתה... זה ביטוי למה? כשילד קטן מתכונן לטיול שנתי בתקופות שהוא עדיין מתרגש מזה מאוד, ואז הוא מכין את הכל, וכמעט אפשר להגיד הוא ישן עם הנעליים, והכל מוכן, וזה מה זה? זה ביטוי לתשוקה גדולה. המילה חיפזון היא בעצם מהירות. למהירות יש פן שלילי, אבל יש פן חיובי למהירות, שפירושו רצון עז. חיפזון קשור למילה דומה מאוד בעברית, חפץ, כמו חיפצון, כן, חיפזון, חיפצון. ויש לפעמים זין בצדיק, לפעמים יש להם החלפה. נדמה לי. עכשיו, יש את המושג הזה בשיר השירים, אל תאירו ואל תאורו את האהבה עד שתחפץ. כלומר, הגאולה תהיה כאשר יהיה המון חפץ, המון תשוקה אל הגאולה. המשמעות, יש פה כמה משמעויות באכילה הזאת בחיפזון. המשמעות האחת היא שזה מבטא רצון גדול. רצון גדול למה? לצאת למסע. המסע לאן? לבית המקדש. אז אתה שמה. מי שמבטא רצון, אתה לא שם עכשיו, אתה לא בבית המקדש. אבל אתה כל כך רוצה לצאת למסע הזה. הרצון שלך, כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני מגן על מי שכל כך רוצה להיות שייך למדרגה הזאת, המדרגה התתוו, בתתוו המדרגות של דיינו, שהן הנקודות במסע ממצרים לירושלים. אתה, ההישארות שלך בבית ולא לצאת, האכילה שלך מבשר הקורבן, האכילה הדרוכה, המוכנות, מבטאים את זה שאתה אומר, אני שייך למקום הגבוה הזה, ולשם אני בעצם רוצה להגיע, ובמקום שאדם מאוד רוצה להגיע, שם הוא נמצא, ולכן אתה באמת בבית המקדש. ואתה ניצול. אחרי לכן באותו רגע עם ישראל במצרים זכה להערה ולגילוי של, כמו שאמרתי לכם שכתוב בהגדה של פסח, ביד חזקה, בזרוע נטויה, שבתקנים, ובמורה גדול, זה גילוי שכינה. עם ישראל זכה לגילוי שכינה הגבוה ביותר. הגבוה ביותר, הכוונה ביותר ממה? גילוי השכינה של יציאת מצרים היה גדול מגילוי השכינה בשפת, בים סוף. וגדול מגילוי השכינה בהר סיני. אז איך יכול להיות שגילוי השכינה בקריאת ים סוף יצר את שירת הים? איך גילוי השכינה בהר סיני יצר את התורה, את עשרת הדיברות? כאן גילוי שכינה, אבל מה? אין שום תוצר, אם יכול. אז זה נדבר בהזדמנות נוספת. אבל יש לנו שלוש גילויי שכינה בספר שמות. האחד בליל מכת בכורות, ושם עם ישראל, שם יש רק צעקה במצרים, עם ישראל רק מרגיש, יש גילוי שכינה בשירת הים, שעם ישראל רואה, שעם ישראל שר שירה, וגילוי שכינה של מעמד הר סיני שממשיך למשכן הקבוע. אז זה מה שהיה פה. בעצם מכאן בעצם יוצא שליל יציאת מצרים הוא לילה כפול. קורה בו דבר אחד, וזה נעצור. קורה בו גילוי שכינה. אני, השם, יוצא, מתגלה, יוצא מהכיסויים בתוך מצרים. באותו רגע, מצרים עובדת, כמו השמש שזורחת על הקש, והקש נשרף. אבל הצדיקים מתעדנים, נרפאים, וזרחה לכם שמש צדקה ומרפא. זה המצב של עם ישראל. כרגע זה לא כאילו בזכות שעם ישראל הגיע לדרגה הזאת ממש, אלא בזכות שהוא הגדיר שמקומו הוא לא מצרים, אלא ארץ ישראל. והבתים שלהם הפכו להיות חתיכת ירושלים במצרים. וזה מתבטא גם בכל מעשה הקרבה וגם באכילה הדרוכה. הדריכות פירושה לא רק הרצון לצאת למסע, אלא הדריכות פירושה שאתה לא יודע מי זה השם. והוא יכול להפתיע אותך בכל רגע. לא רק להפתיע מבחינת התזמון. אמרתי שאני אבוא ב-4 והקדמתי לבוא ב-2. אלא מבחינה הזאת שאתה לא יודע למה לצפות. לכן אתה כולך בדריכות עצומה. כי הקדוש ברוך הוא מבחינת אהיה אשר אהיה. מה אני אהיה? אני אהיה דבר שאתה לא מצפה אליו. וזה חלק מהמוכנות והדריכות שהפפה את עם ישראל. זה לא היה פשוט לעמוד מבחינה רוחנית, לעמוד באותה סיטואציה. ובאותו רגע הקדוש ברוך הוא בעצם, בתפילה אנחנו אומרים, כל בכוריהם הרגת, הוא? מה מוזר בברכת הברכה הזאת? כל בכור, מה אני, אם הייתי מחבר, אומרים לי תמשיך, איך הייתי ממשיך? כל בכוריהם הרגת, הוא? ובכורות ישראל גאלת, נכון? ככה הייתי מצפה שכתוב. כל בכוריהם הרגת, ובכורות ישראל גאלת. לא. אמנם בהמשך יגידו לנו שהקדוש ברוך הוא פדה את הבכורות, אבל כמו שאמרנו, כל מצרים כמעט מתה. למה מצרים בסוף לא מתו? זה נושא אחר, אני לא יודע עכשיו, אלא רק הבכורים מתו. אבל כולם צריכים למות. הם כל עם ישראל היה צריך למות. אז במקום שרק הבכורות של עם ישראל לא מתו, כל עם ישראל נקרא פה בכור, ובכורך ישראל גאלת. ולכן מה שקרה בליל הבכורות, זה לא מכת בכורות שהמצרים מתו, אלא מה זה מכת בכורות? זה בחירת כנסת ישראל. פה נבחרה כנסת ישראל, זה ליל הבחירה. ולכן, מה המצווה הראשונה שתופיע בתורה מיד אחרי יציאת מצרים? קדושת הבכור. בכור אדם, בכור הבהמה, בכור הבהמה הטמאה. כל שלושת הבכורות, אדם, צאן וחמור. קדושת הבכור אומר שיציאת מצרים קורית כל הזמן. שהקדוש ברוך הוא בוחר, שכנסת ישראל, לא זה צריך זה שירות בפני עצמו. אבל צריך להבין שקדושת הבכורים זה רק איזשהו ייצוג של בחירת ישראל. תודה רבה. Ha ha ha.